בית ראשון ובית שני, האידאה הדתית, המצב הישראלי ויחוסו לאנושיות. כלומר, אנחנו עסקנו עד עכשיו על ביחסים המסובכים והמורכבים בין שתי האידאות. האידאות היסודיות המתגלות בהיסטוריה, שהן האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. האידאה האלוהית, האדם נפגש עמה דרך הנטייה שלו אל האינסוף, אז הוא פוגש את האידאה האלוהית, זאת אומרת האידאה האלוהית, החפץ של האלוהות להופיע בהיסטוריה, נקרא האידאה האלוהית. איך האדם פוגש את האידאה הזאת, אמרנו, דרך הנטייה שלו אל נשמתו, אל האינסוף, זאת נטייה נשמתית, סליחה, לא נטייה אל נשמתו, אבל נטייה של נשמתו אל האינסוף, ואילו האידאה הלאומית, האדם פוגש אותה דרך החברה, דרך הנטייה שלו אל מחוץ לו, אבל לא מחוץ לו באופן מוחלט, אלא אל מחוץ לו במובן החברתי. כן? האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. עד כאן ברור. יש מערכת יחסים מורכבת בין האידאה האלוהית לבין האידאה הלאומית במהלך ההיסטוריה, משום שבפועל, בגילוי, האידאה האלוהית באה לאדם דרך נשמתו, ואילו האידאה הלאומית באה אליו דרך הטבע. זה בא מלמעלה, זה בא מלמטה. ומאחר וזה כך, נוצר ניגוד בנפש בין שתי האידאות. כן?
איך מתבטא
האידאה האלוהית באדם? מתבטאת בין היתר באמונות. אמונות. אמונות השייכות לאלוהות. דתות. אידיאלים.
למה, אני חייב להאמין במשהו? אני מחפש להאמין במשהו?
כן, הייתי אומר ככה, אתה באמת חייב לחפש משהו, להאמין במשהו. זאת אומרת, זהו טבעו של האדם באשר הוא אדם. טבע מצד נשמתו, הכוונה. כן, האדם בתור בעל נשמה מחובר אל רעיונות כאלה.
בגלל זה גם סגולות.
הסגולות זה הצורה המגוחכת והממית של זה, כן? אבל יש דבר כזה. כן? זה הנטייה של נפש האדם. והמערכת הזאת היא, כפי שאמרנו, היא מורכבת ומסובכת. למדנו על הבעיות של המערכת הזאת בפרק הראשון. למדנו על התחלת הפתרונות של הבעיות האלה בפרק שני. למדנו בפרק שלישי על המשברים החריפים שנוצרו בעם ישראל בעקבות המאבק בין שתי האידאות, עד כדי הפרדת החבילה עם חורבן בית ראשון. ולמדנו בפרק רביעי על המצב בגלות. מה היה המצב בגלות? המצב בגלות הוא של עליית הערך של הפרט. כלומר, נולדה בגלות אידאה, הייתי אומר, זה מעניין שנולדה אידאה, אבל זאת היא עובדה. נולדה האידאה הדתית. כלומר, במקום האידאה האלוהית והלאומית, הופיעה אידאה חדשה בעם ישראל, האידאה הדתית. מה זה האידאה הדתית? זה מין צורה תמציתית, מוקטנת, של השפע האלוהי הגדול שהיה פעם מכונס בתוך הכלי הלאומי. מכאן ואילך מופיע הדת היהודית. מה זה הדת היהודית? זה פונה אל היחיד. ומכיוון שזה פונה אל היחיד, יש לזה גם יתרון. זה פתאום גם פונה לעולם כולו. זה הופך להיות קוסמופוליטי. עד אז, כל אחד הכיר את אלוהי ישראל בעולם, בתור האלוה של עם ישראל. ולכן, סיני, או יפני, או נורווגי, או מצרי, או בבלי, לא ירגיש שאלוהי ישראל נוגע לו. זה לא נוגע לו, זה שנוגע לישראל. אבל כי זה עניין לאומי. ברגע שהרעיון האלוהי התקטן לכדי ממד של דת, ודת זה פונה אל היחיד, אז עד רבה זה פונה לכל היחידים בעולם כולו. ואז נוצרה מה שנקרא התעודה הישראלית. עוד כמה דברים הופיעו בעקבות כך. דקדוקי ההלכות. זה חידוש של ימי בית שני. ועוד דבר הופיע באותם הימים, הדאגה לחיי העולם הבא. שפתאום האדם התחיל לשאול את עצמו, מה יהיה איתי? דבר שלא היה קיים מקודם. אני אזכיר רק בקצרה, המושג שכל כך מובן אצלנו מאליו, של אינדיבידואל, לא היה קיים במקדם. כלומר, מה זאת אומרת אינדיבידואל? אני חש את עצמי, טוב, זה הפך בסלנג להיות משהו אחר, כן? אבל אני מבין את עצמי בתור אני. יש לי האני שלי. גם לך יש האני שלך. גם לך יש האני שלך. אנחנו הרבה אני. בין כל העניים האלה, יש מערכת קשרים, יש איזו זרימה, שאנחנו קוראים לה הזרימה הכללית, אבל קודם כל, התודעה הראשונית היא שאני קיים. בימי בית ראשון, זה היה בדיוק הפוך. האדם, קודם כל, ראה את עצמו כהופעה של הכלל, של הזרימה הכללית. ולפעמים, הוא ראה את עצמו גם כפרט. נאמר כך, העונש החמור ביותר שאדם היה יכול להעלות על דעתו בימי בית ראשון, העונש החמור ביותר היה שהוא יהפוך לאינדיבידואל. זה מה שנאמר, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. אז מה היא תהיה אם היא נחרטת מן העם? היא הופכת להיות יחידה פרטית. זה דבר נורא. כן? מה שאין כן בימי בית שני, ומאז בעצם בחברה המודרנית, שהאדם קודם כל חושב את עצמו כאני, ואחר כך כשייך אל הכלל. ואז נוצרה כאן האידאה הדתית. כן, בבקשה.
אני יכול להסביר יותר את העניין של בדיוקי ההלכות, שנולד מתקופת בית שני? אבל כאן צריכים להתקיד בהלכות לפני כן, לא?
לא, לא היו דקדוקי ההלכות לפני כן. כלומר, אם תשאל. זאת אומרת, לפני כן, ודאי שעשו מעשה. זאת אומרת, כשאדם, נגיד, היום אתה, נגיד, מחפטר את החולצה שלך. האם יש לך ספר הוראות שאתה לומד אותו לפני שאתה מכפתר את החולצה? לא. למרות שאתה עושה את זה דקה בצורה מאוד מדוקדקת, ואם מישהו ירצה להתבונן מבחוץ עליך, יוכל לכתוב ספר שלם על אופן הכפתור. אבל אצלך זה כל כך מובן וטבעי, שאתה לא צריך שיכתבו לך את זה. דווקא כשאם חס וחלילה אתה תאבד את הזיכרון או משהו ישתבש אצלך, תצטרך ספר הדרכות לדבר המובן מאליו כל כך. מובן? אז זה בדיוק מה שקרה בימי בית שני.
אז כלומר אנחנו בעצם עשינו את זה בטבעיות פשוט.
נכון, היינו עשינו בטבעיות, ולכן גם הדברים לא הוגדרו בהלכות מדוקדקות כפי שהן מוגדרות בימינו. אם תסתכל בספרות ההלכתית, אתה גם רואה את ההתפתחות הזאת. פתאום ספרי ההלכה, ככל שהדורות מתקדמים, נעשים יותר ויותר שמנים. אז מה קרה לפני כן? לפני כן לא חשבו שצריך להגיד, ואם זה ככה, ואם זה ככה, ואם זה ככה, לא, לא צריך.
זה לעניות, לא להדפיס, גם.
לא, זה לא בגלל העניות שלא היה מה להדפיס.
הרבה חכמים גדולים כתבו בגלל חוסר כיס, לא הוציאו ספרים ולא הוציאו כתבים.
נא לא להסיט את הנושא לבעיה טכנית.
אפשר לרשום, תחזור על הדף פעם, תקרא את הדף פעמיים.
כן, משהו. טוב. אז בואו נחזור עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, ניכנס עכשיו לפרק החמישי, בעמוד קופתת. מה? האם מי שלא היה בפרקים הקודמים יכול להצטרף לפרק הזה? מבחינת ההבנה. בואו אני אסביר לך משהו. מכון מאיר הוא מוסד מיוחד. במה? בהרבה דברים. אבל אחד הדברים המיוחדים במכון מאיר, זה שאין יום במכון בלי תלמיד חדש. זה לא קורה. כלומר, לאורך כל השנה, כל יום בשנה, יש לפחות תלמיד אחד חדש. זאת אומרת, שאי אפשר לבנות את מערכת הלימודים באופן שיש התחלת הלימודים וסוף הלימודים, בסוף השנה, כאילו שמצבת התלמידים קבועה מתחילת שנה וסוף השנה. ולכן, הרבנים פה במכון מאיר פיתחו, בכישרון מסוים, דרכי הרבצת תורה, ש בנויים באופן כזה שיש גם עניין למי שרק עכשיו הגיע, וגם למי שנמצא מתחילת הלימוד. אז כך שהשאלה הזאת נכונה לגבי כל השיעורים במכון. אין מה לעשות, הרבנים מוכרחים להתחשב במציאות. בסדר? יש גם, אגב, פתרון נפלא. כל השיעורים מוקלטים ונמצאים בארכיון. ואני אגיד יותר מזה, גם אלה שנמצאים מתחילת השיעור הראשון, כדאי שהם יחזרו על השיעור. לפחות השיעורים שלי, ואני אסביר לך למה. בשיעורים שלי, אני משתדל לא לחזור על שום דבר פעמיים. ואני אומר הרבה דברים, בקצרה, מתוך תקווה שיחזרו על הדברים, כי אין לי שום תקווה שאנשים יבינו מה שאני אומר, באמת, רק מתוך הקשבה לשיעור. בלי לחזור. עכשיו, תגיד, למה אני עושה את זה? למה אני עושה את זה? יפה. לא, ביקשתי שיגידו למה אני עושה את זה. אז התשובה היא שלפעמים, דווקא בגלל אותה נקודה הראשונה שהזכרתי, לפעמים מישהו מגיע למכון, וזאת הפעם הראשונה שהוא שומע שיעור תורה, ולא עוד, אלא יכול להיות גם שזה הפעם היחידה שהוא ישמע את השיעור הזה. ולכן, אני משתדל להעביר כמות מסוימת של מידע, שהיא תהיה בלתי מעוקלת, כלומר, המידע הזה היא בלתי מעוקל, כדי שהוא יתעכל במהלך הזמן אחרי שהאדם ייכנס להלם מהדברים הנוראים שאמרתי. זה נקרא להעלות גירה. בסדר? עד כאן על הפדגוגיה של השיעורים שלי ושל כלל הרבנים במכון מאיר.
שנייה, הרב, שאחד מהם זה שאני עכשיו, אם אני רוצה לחזור לתקופת בית ראשון או למה שנהגו אז, פשוט אני לא צריך להתקבע לחוץ.
אין שום סיכוי שתחזור לימי בית ראשון. אני אסביר לך למה, לא, אני אסביר לך גם למה. אבל אני אסביר לך. אני אסביר לך משהו. אין שום סיכוי שתחזור לימי בית ראשון, בגלל שזה לא טוב לחזור לימי בית ראשון. כלומר, לכל תקופה יש תפקיד במהלך, מה שנקרא, של הדיאלקטיקה ההיסטורית. כלומר, ההיסטוריה בנויה מתקופות תקופות, וכל תקופה משפיעה את חלקה בהתפתחות של הנפש של עם ישראל. אז אחרי שעברת את ימי בית שני, לחזור לבית ראשון זה לסגת. אלא אנחנו צריכים לקלוט בתוך הנפש את המעלות של ימי בית ראשון ואת המעלות של ימי בית שני. הבנת? ואז נוצרת הכרה נפשית חדשה שהיא זו של בית שלישי. שאנחנו עכשיו לומדים עליה. אתה איתי? טוב, בבקשה.
מבקשים חדש ימינו כקדם.
חדש ימינו כקדם. אני יודע שתדע לצטט. אתה שואל, אם כן, חדש ימינו כקדם, אם כן, לכאורה, יש פה נוסטלגיה לעבר. התשובה היא שזה לא נכון, ואני אסביר לך למה. קדם זה לא העבר. קדם זה מה שהיה לפני העבר. כלומר, מה שמעולם עוד לא הופיע. בגן עדן, מקדם. זאת אומרת, אותה מציאות שמעולם לא התממשה בהיסטוריה, אותה אנחנו רוצים לחדש. לכן בעברית המילה קדם יש לה משמעות כפולה. קדם פירושו מה שהיה, וקדם פירושו מה שיהיה. תסתכל קדימה. זאת אומרת ש... למשל, אני אביא לך... שנייה. יש דוגמה מאוד בולטת בתנ"ך על הדבר הזה. יש יהודי, לא יהודי, ישראלי, בשם יהודה בן יעקב אבינו. מכיר?
במקרה.
אדם גדול. הוא התחתן עם כנענית, נכון? יש את השאלה, מה קרה לו? אברהם אבינו לא מתחתן עם כנענית. יצחק במפורש, אסור. יעקב לא תיקח מבנות כנען. שלוש דורות מקפידים לא להתחתן עם כנעניות. פתאום בא יהודה, אבל לא כנענית. מה קרה? אלא מה? במשך שלוש דורות היה אסור להתחתן עם כנענית. כי הזהות הישראלית הייתה בהתהוות. זה עדיין תקופת האבות. אז אסור להכניס גורם זר. ברגע שנולדה הזהות הישראלית, יהודה אומר, יופי, הגיע הזמן לצרף לעם ישראל את הצדיקות של אומות העולם, ודווקא של כנען. מדוע? כי כנען זה מי שהיה פה לפנינו. אז יהודה רצה להקות שורשים בארץ על ידי התחברות אל הישן. כן? הוא נתן את הפרשנות הראשונה שלך לחדש ימינו כקדם. מה יצא מזה? ער, עונן ושאלה. ער ואונן מתו. בתשועה הכנענית מתה. כנראה שמשהו לא עובד שם. אז הוא בסוף יצא דרכים מסובכות וכלכלות, תמר. נכון? מי היא תמר? לפי המדרש?
בת שנעמית, לא.
לא. לפי חזל?
בת כהן.
מי? בת מי? מי היה אבא שלה? לפי חזל.
שמך
מסוכן הנחש. מה מסוכן הנחש? מה?
שם.
שם. שם בן נוח. מה ההבדל בין שם בן נוח לבין כנעני? ששם זה מי שעוד לפני ההתפתחות של הזהות העברית. במילים אחרות. ואז זה היה פורה. אגב, שים לב שהמילה שוע בשפה הפניקית, שהשפה הכנענית העתיקה, פירושה דקל. ותמר, פירושו, תמר. זאת אומרת, רק שהתמר נותן פירות. הדקל לא נותן. עכשיו, בואו ננסה להבין מה קרה ליהודה. יהודה היה כמין בעל תשובה עם נוסטלגיה למה שהיה. הוא רוצה לחזור לעבר, והוא לא הבין שהוא צריך לחזור לקדם. היום, למשל, יש תנועה, קוראים לזה בעלי תשובה. שמעת על זה? יש דבר כזה בעם ישראל, הרבה בעלי תשובה. אז אומרים, אז מה זה לעשות תשובה? אני צריך לחזור להיות מה שסבא רבא של רבא שלי היה לפני 200 שנה. אז אני צריך להתלבש כמו שהתלבשו לפני 200 שנה. וכל אחד יחפש איפה המשפחה שלו, איפה התלבשו עם זנבות של שואלים על הראש, או עם ג'לביה, או כל מיני דברים כאלה. כן? ואז יגיד, זה ככה, זה יהודי אמיתי. הוא פשוט לא מבין שהוא לא חוזר בתשובה, הוא חוזר אחורה, זה הכל. במקום לחזור, לשוב לקדם, כלומר לזהות העברית המקורית, שהיא, אינני יודע אם היא אי פעם התממשה בהיסטוריה. אתה מבין מה שאני אומר? זה חשוב להבין את זה. כן? כי הנוסטלגיה הפולקלוריסטית היום, שקוראים לה חזרה בתשובה, אין לה ולתשובה כלום. מה? יש לה השפעה ניכרת, כמו הרבה דברים. כן. כמו גם לעיתונות יש השפעה. סליחה, כן?
על ההסבר של הרב, אז איך נכנסת אגב לסיפור של אברהם, ואחר כך זה יפה ומילה על הסיפור של יעקב. זאת אומרת, אם מחפשים משהו מקורי והזהות בהתהוותו, איך מחפשים דברים שלא
שייך לפה? אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, איך נכנסת אגב לתוך הסיפור הזה? באמת זה לא טוב. אתה זוכר מה יצא מזה? היינו מבטרים? בלהה וזלפה? למה לא? הם הבנות של לבן. בבקשה.
איך להתייחס להתחזקות של תודעת היחיד אם מחברים את זה לרעיון של עליית הדורות לפי התורה של סטאר? זאת אומרת, אם זה דווקא
דבר חיובי... כן, רגע, אז אני אענה. אני חוזר לשאלתך. תסתכל ברש"י. תסתכל ברש"י על הפסוק, הבנות בנותיי והבנים בניי. הלאה. אתה שואל, איך מתייחס, מה היחס בין התחזקות התודעה הפרטית, האינדיבידואליסטית, בימי בית שני, עם הרעיון של עליית הדורות לפי תורת הנסתר? זה השאלה שלך? שאלה יפה. תשובה. אין יחס. כלומר, המעבר מן הכלל לפרט הוא נפילה, והוא מסייע לעלייה. כלומר, זה מה שהרב גם יסביר, שהנפילה הזאת היא גונזת בקרבה עלייה. היא מאפשרת הופעה של תודעות חדשות שלא היו עד עכשיו. איזה תודעות? הוא יסביר את זה בעצמו בעמוד קופיות ב'. בסדר? טוב. מן הכלל הפרט. טוב. מה?
האם הזהות הישראלית לא
נוצרה
כאשר
ירדנו
ממצרים
ואיננו לאחר?
לא לפני?
מה זה קשור
לעניין? אתה לא יכול לקחת את בתשובה?
לא, לא.
מה זה?
אני חוזר לשאלה בקצרה, כי זה לא נושא של השיעור עכשיו. ואני בדרך כלל מסרב לענות לשאלות שלא קשורות לשיעור. אבל אני אגיד בקצרה מאוד. אתה שואל, האם הזהות הישראלית לא נוצרה רק כשירדנו למצרים ולא בימי יהודה? אני בתשובה. עד כאן שאלתך? תשובה? לא. טוב. עמוד קופתת. מפני שלא הוכשרה עדיין, אני רוצה גם להסביר פה את הנקודה מבחינה דידקטית. אני עונה לשאלות לא בגלל שפה אנחנו בסלון נחמד שבו שואלים שאלות ועונים תשובות. אלא רק במידה ואנחנו מתקדמים בנושא הנלמד. בסדר? טוב. מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזוהרו של אור האידאה האלוהית עצמה, ולהתאים על ידו את חיי ממרח הכלל ושלמותו. לכן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה שהחל לעלות ולהתרומם בימי הבית הראשון. כן, בכל זה סיכום במשפט אחד של כל הנאמר בפרק ג'. כלומר, מאחר והכלי הלאומי, לא סליחה, החיים הפרטיים לא יכלו להתאים לגודל הכללי, נוצר חיכוך בין הפרט לבין הכלל בימי בית ראשון, וזה מה שהחריב את המקדש. הכיצד? פשוט מאוד, משום שאומנם הייתה גדלות עצומה בימי שלמה המלך, אבל אותה גדלות לא התאימה לחיים של היחידים. היחידים חיו בזבל מבחינה מוסרית ומבחינה כלכלית, ולכן חדרו לתוך חייהם של הפרטים עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות וכל הדברים הרעים שהיו מבית ראשון. ואז יוצא שהגודל הכללי לא היה לו כלי לחול בו, ונשברה אותה התאמה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. זה חורבן בית ראשון. הבית השני, איך יודעים שבימי בית ראשון הכל היה כללי? יעיין הכבודו בפרק ג'. טוב, הבית השני לא הוכן להשבת אותה האיתנות של האומה במלוא המובן. לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כי אם כוח של יחידים הנבדלים מטומאת עמי הארצות. כלומר, כשעזרא עולה מבבל, הוא לא מביא איתו את האומה כולה המאורגנת כישות מדינית, אלא הוא מביא קבוצה של נבחרים. הוא הולך, הוא מלקט אחד אחד כמו שליח עלייה של הסוכנות. הוא מסתובב בין הקהילות של בבל. מה, אתה רוצה לבוא לארץ ישראל? טוב, בסדר. אתה? לא, אני לא רוצה. קיצור, זה אוסף של יחידים. גם החיים הדתיים והלאומיים בירושלים, בימי נחמיה, זה כל מיני תקנות וגזרות על השבת וכדומה, וצריך להילחם עם הגורמים מבחוץ שמנסים להשפיע, יש בירוקרטיה, יש תחכים. זה האווירה של ימי בית שני, ולכן גם חזרת השכינה שמה, זה לא תפקד. הייתה אמנם שיבה של שכינתונת, כתוב, רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. אבל והנני בא ושכנתי בתוכך, התממש בצורה המינימליסטית ביותר שיכולה להיות בימי בית שני. היה גם קצת שלטון מדיני לתקופה קצרה, ימי החשמונאים. וגם זה לא מי יודע מה. כן, יש את ההתערבות של המלאכים הסלבקים, ואחר כך של הרומאים, בית הורדוס. קיצור, כל הסיפור הזה די מדולדל. גם אם יש נס, אז זה נס במנורה, שבימי שמעון הצדיק, עד ימי שמעון הצדיק, נר מערבי לא היה קווה. ובימי החשמונאים נעשה נס פח השמן. כל מיני ניסים כאלה ששייכים לתוך להערה קטנה של אור בתוך החשיכה. אין, הרי מה זה מנורה? זה מה שמיר כשיש חושך. אין? בימי בית ראשון הניסים לא היו בתחום הזה. זה היה ניסים כאלה של שעות צהריים, לא של לילה.
480
התקופה של בית שני 480 שנה?
410.
לפי חז"ל זה 410.
בסדר, אז 410.
בסדר. אז מה אתה אומר? 410 שנים של בית שני. So what?
מה שהוא מדבר פה לכאורה, שזה לא הוכשר. לא הוכשר אולי בשלב הראשון, אבל לאורך כל הדרך לא היו נקודות שהעסק הזה נבנה.
ודאי שהלך ומשתכלל. האם הרב כאן דיבר על כל תקופת בית שני? הוא מדבר על הקמת בית שני, נכון? מה מתרחש בימי בית שני? בשביל זה יש לו כל הפרק הזה. בסדר? עכשיו לרב, בניגוד אלינו, יש סבלנות. טוב, דבר על עצמי. טוב, לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כי אם כוח של יחידים הנבדלים מתאומת עמי הארצות. אפשר לומר שנחמיה הקים מדינה דתית במידה מסוימת, כיוון שהוא היה תחת שלטון זר. אז בעצם תחת המנדט הפרסי ואחר כך היווני, קמה איזה מין קהיליה דתית מסביב ירושלים. זה מה שקורה בימי בית שני. של ידם נתן השם ניר לישראל לעמוד לגורלו באחרית הימים. סדיר. אלמלא בית שני, אנחנו היינו נמחקים מן ההיסטוריה. אבל ברוך השם, נשאר משהו. ניר? ניר זה שדה. חרושה. טוב. עוד לא מורק ושותף הכוח הציבורי האדיר, ואופיו לא עובד יפה. לעומת כל הקלקולים הרבים וכל הזוהמה שקלט בקרבו בשחת העם את דרכו בימי טובה ושלווה, כלומר, הלאומיות עוד לא הייתה מספיק משופצת ומתוהרת, ולכן אי אפשר היה לחדש אותה. אז מצאה ההשפעה האלוהית האישית הפרטית מקלט לה באומה ובארץ. קוראים לזה דת. כל אותה הפרטיות, הנה הוא מסביר לכם עכשיו, כל אותה הפרטיות המעשית של שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהם הפרטיים. והעיונית, כלומר הפרטיות העיונית, של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים הפרטיים וקבלת הפרס של היחידים. אז אני חוזר פה, על מה הרב מדבר? על שני דברים, שני סוגי פרטיות. פרטיות של דקדוקי מצוות והלכות, ופרטיות של דאגה לחיי העולם הבא. כן? אם תסתכלו בתנך, מבראשית עד סוף דברי הימים, אין זכר לחיי העולם הבא. זה מאוד מעניין. יהודי דתי היום, אתה אומר לו עולם הבא, כן, זה מרכז החיים שלו כמעט. מימי בית ראשון, עולם הבא לא עניין אף אחד. כל ימי התנך בעצם. לא יודעים מה שאתה רוצה.
בעצם העניין של המחשבה שהתחילה
לצמוח, העניין של המחשבה לעולם הבא והחלק שלי לעולם הבא, הפרטי,
נגזר מזה שהתחלתי לחשוב כאדם דתי,
וזה
לא
שאתה
כלל
איכם,
זה אחד של אחד
אדם השני. נכון, אבל זה לא נוגע למה שאנחנו לומדים עכשיו. עכשיו, אם כן, בבית שני, האדם מתחיל לשאול את עצמו על גורלו האישי, ולכן העולם הבא הופך להיות מרכזי, ואז מתחילים ויכוחים בתוך האומה. הצדוקים והפרושים. הצדוקים לא מאמינים בישארות הנפש, הפרושים כן מאמינים בישארות הנפש, כן?
מאיפה מגיעה בכלל המחשבה של עולם הבא?
זהו, זה השאלה מאיפה זה בא. כן, מאיפה זה בא הרעיון של עולם הבא? כי זה אמת. ומאחר וזה אמת, הדבר הזה היה ידוע מאז ומעולם. כלומר, ברור שאם הייתה שואלת משה רבנו על עולם הבא, או את אברהם אבינו, או את ישעיהו הנביא, את הנביאים, הם היו מדברים איתך על זה. אבל זה סוגיות שלא העסיקו את הציבור. זאת אומרת, אם היית בא למישהו מבית ראשון ואומר לו, תגיד, מה יקרה אחרי, מה התקווה הגדולה של חייך? אז הוא אומר, אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לי בן שיחרוש את השדה אחריי. אני מאוד מתפלל שהגשם יהיה ביתו, ושהארץ ייתן יבולה, שהקורבנות יהיו לרצון, שמלך ישראל ינצח בקרב, ושהשכינה תשרה במקדש, ושהנביאים יתנבו. יפה, לא? אז אומר, תגיד, אפשר לשאול אותך עוד שאלה?
כן.
מה יקרה לך אחרי שתמות? וואו, אף פעם לא חשבתי על שאלות כאלה. אתה אדם מעניין, מוזר קצת. אולי תלך לנביא, בטח יש לו תשובה על זה. כלומר, זו סוגיה שהיא אמנם קיימת, אבל לא רלוונטית. אבל ודאי שהדברים האלה היו יהודים. אפשר גם להוכיח מהתנך עצמו.
אני
שהייתה אמונה כזאת. ודאי, בניגוד למה שחלק מהחוקרים רצו לטעון, שזאת הייתה אמונה חדשה בימי בית שני, שהתחדשה בהשפעת הפילוסופיה היוונית, אפשר בהחלט להוכיח שקדמוננו האמינו בחיי העולם הבא. אפשר להביא הוכחות לזה. אפשר בהחלט להביא הוכחות לזה, אני לא אביא אותן, כי זה לא הנושא שלי כעת. ואני מסרב להיכנס לסוגיה. אבל, לא באמת, אני צריך להסביר כמה פעמים, זה מאוד חשוב לי, אני אפילו מוכן בזמן על זה, כדי להסביר איך שיעור צריך להתנהל. לא, בסדר, לא, כי פשוט ככה אני לא אוכל להתקדם, אותי זה עוצר, זה חיסרון שלי, אין מה לעשות, אבל ככה אני בנוי. כן, עם החולשות האלה. עכשיו, אם כן, העניין, מאיפה בא העולם הבא? עולם הבא הפך להיות סוגיה כללית. זה פתאום התחיל לעניין את כולם. בסדר? למה? כי הפרטיות נשאה ראש. כן.
איך זה הגיוני שזאת אומרת, אני שואל את עצמי כאדם, אני איך פחד מגיהנום והרצון להיות בגן עדן, זה דברים כל כך קמאיים ומוזגים בנפש של האדם.
נכון.
אפשר לעלות על הדעת שהנפש של האדם הקדמוני, זאת אומרת, העברי הקדום הייתה שונה משלי, אף על פי שהתרבות התפתחה אז. מה הדבר שגרם לזה שזה לא המרכז העניינים כמו שזה
אצלנו,
שזה נראה לי מאוד טבעי ברמה הנפשית
וה... אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר, בקשת גן עדן והפחד מגיהינם הם דברים קמאיים מולדים באדם, זה כל כך עמוק שלא ייתכן שזה לא היה קיים באדם הקדמוני. תשובה, אתה צודק, זה קיים במעמקי הנפש הפרטית, בתנאי שהיא מכירה את עצמה כפרט. אבל
כאילו כמעט היה
איזושהי
מדינה פשיסטית.
לא, 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 זה לא, זה יפה. זאת לא הייתה מדינה פשיסטית, מסיבה פשוטה. הפשיזם זה כפיית הפרט, זה כפיית הכלליות על הפרט. וזה באמת לא בסדר, זה ממש לא מוסרי. בימי בית ראשון אין פרט, אז אין על מי לכפות. אתה מבין מה שאני אומר? אני אעשה עוד פעם להסביר. אם יש פרט ואתה מנסה לכפות עליו את הכלליות בניגוד לפרטיותו, אז זה הפשע הפשיסטי שבא לבטל חלק מן המציאות עבור חלק אחר, את הפרט לעומת הכלל. בסדר? בעוד שבימי בית ראשון צורת החיים של בני אדם לא כללה את ההכרה הפרטית, זה לא היה קיים, והאדם מצא את אושרו והתחברותו אל הכלל. לכן אפשר לדבר על פשיזם, אפשר לדבר על צורת חיים אחרת. מובן?
כן. אולי הסבל בגלות הוריד את הרעיון של כאילו גרם לרעיון לצמוח.
בוודאי, הסבל בגלות גרם לרעיון לצמוח. אני אסביר למה. כשיהודי רצה להיות דבק בשם בימי ממלכת יהודה, אז הוא רוצה להיות דבק במי שמשרה את שכינתו במקדש ובממלכת יהודה. אבל אין לו מקדש ואין לו ממלכת יהודה. אז עכשיו, למה הוא יצפה? הוא שואל את עצמו, ומה איתי? בסדר? יותר מזה, הוא שואל את עצמו, מה חטאתי אני? תראה, למשל, בתנ"ך אנחנו רואים בשני מקומות, שהנביאים אומרים, האבות אכלו בוסר, ושיני בנים תקהנה. הדבר הזה לא נאמר בתור טרוניה, כי אם בתור ציון עובדה. גם במגילת איכה, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. זה נחשב כדבר מובן מאליו. ואילו בימי יחזקאל הנביא, זה קצת כמה שנים אחר כך, יחזקאל צריך לענות על השאלה, למה האבות שחטאו גורמים לילדים לסבול. ואז בא יחזקאל הנביא והוא מגלה שבן לא יישא באבון אביו. מה, עד יחזקאל לא ידעו את זה? כן? אלא כנראה שעד יחזקאל זה לא היה נכון להגיד את זה. וממי יחזקאל ואילך זה הופך להיות נכון. טוב, הלאה. אז יש פה פרטיות עיונית של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי נצח האישיים, הפרטיים, וקבלת הפרס של היחידים. וגם הדקדוק של ההלכות. איך זה היה לפני כן? לפני כן זה גם היה קיים, אבל זה היה בטל. מה זה בטל? כמו בטל ב-60. כשדבר הוא בטל ב-60, גם דבר איסור הופך להיות מותר באכילה. אבל הוא לא מורגש. הוא קיים, אבל לא מורגש. אז מה שאומר? אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת האידאה האלוהית, בתור נשמת האומה הכללית, וכלולה הייתה באוצרה העליון, ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו. האידאה האלוהית הישראלית, כנר לפני אבוקה, וכשרגה בתהרה. היא החלה עתה, אותה הפרטיות, בסילוקו של האור הכללי הגדול בבית השני, להיקבע ולהתבלט באופיה הפרטי המיוחד. אז, בא תחת האידאה האלוהית בעצם רוממותה, ועל ידי גניזתה של זו, תולדתה, הענף, האידאה הדתית, במלוא צביונה והרחבתה, משמשת היא זו ומלבשת את הראשונה, ולעולם לא תתנקר לשורש נשמתה שהוא האידאה האלוהית המיוחדת לישראל בתור אומה מסוגלת לה מצד נשמתה הלאומית. כלומר, עדיין נשאר בזיכרון של האידאה הדתית, שביסודו של דבר אנחנו אומה, עם קדוש, עם סגולה. אבל זה בחיים הקיומיים, אנחנו חיים את היהדות שלנו כדת. בסדר? לכן, מדברים על היהדות לעומת הנצרות, האסלאם, הבודהיזם, או היהדות בתור פילוסופיה לעומת פילוסופיות אחרות. בעוד שמצד האמת היותר פנימית, זה לא נכון לעשות את זה. היהדות זה לא דת לעומת הדתות, אלא זאת אומה לעומת האומות. היה צריך להגיד, היהדות לעומת האיטלקיות, הצרפתיות, האנגליות. זה כן. כלומר, אם היינו מציינים את זה על פי אומות, זה היה יותר נכון. אבל מאחר ואנגליה, צרפת, בריטניה, אלה הן מדינות, ואילו ליהדות לא הייתה מדינה, לכן כשרצו לדבר על היהדות, דיברו עליה כדת. בסדר? אבל זה לא ששכחנו מי אנחנו. בסדר? טוב, הלאה. המוסר האישי הפרטי. מה זה המוסר האישי הפרטי? מסכת אבות. פתאום נולדה מסכת אבות. יש דבר מעניין. משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע. ויהושע לזקנים. הוא זקנים לנביאים. ונביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה. הם אמרו. ולפני כן, לא אמרו. זה מעניין. ממשה ועד אנשי כנסת הגדולה לא אמרו שום דבר. אבל הגיעו אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. ושמעון הצדיק גם אומר. ואנטיגנוס סוכו. לא, לא כתבו עדיין.
זה בעל פה. זה על הגבול.
לא, אבל הם אמרו. סימן שלפני כן לא אמרו. כך אומר המהר"ל מפראג, שלפני כן לא אמרו. למה לא אמרו? לא היה צריך הנחיות מוסריות פרטיות, כיוון שאת אוכות החיים שאבו מן הנבואה, מרוח הקודש הכללית של האומה. אבל פתאום יש צורך לומר, הם אמרו, הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים, אל תהיו כבדים בהם שמשמית הרב אני מקבל פרס, אלא כבדים שמשמית הרב שלא אני מקבל פרס, ואם הוא השמיים עליכם, יהיה ביתך בתבד לחכמים. כל הדברים האלה זה צרכים חדשים שהופיעו. זה מה שאומר כאן הרב. המוסר האישי הפרטי. הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים. הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד, המקושר ברוח הכללי, התבססו יפה על פי ההופעה האלוהית המוקטנת, המיוחדת לצד הפרטיות, האידאה הדתית. יש פה שאלה. אז בימי שלמה, סיהרה הייתה באשלמותה, אבל חסרה התאמה בין הלבנה לבין האידאה האלוהית בקרב העם. אם תסכים לסכם בקצרה לפי טרמינולוגיית הרב קוק, על מנת להושיב את התובנות מהשיעור הקודם, כך שתתחברנה למבוא השיעור הזה. לא, אני לא יכול, אני כבר עשיתי את זה כמה פעמים כבר במהלך השיעור הזה, ואפשר גם להוציא מארכיון, דחיל. טוב, מעמדם המבוצר באומה, מעמדם של מה? של הפרטיות העיונית והפרטיות המעשית, נתן לה כוח רב. כלומר, הדת היהודית זה דבר חזק, והכין לה כלכלה רבה, שתוכל לשאת איתה גם בימי גלותה ונידודה. ונדודה. כלומר, לפי הרב קוק, בית שני זה בעצם הכשרה לגלות. מתכוננים לצאת לגלות ארוכה, צריך לתת כוחות, הצטיידות, קורס הכנה לגלות, זה בית שני. לכן זה גם מוגבל, אבל זה, אם היינו מצליחים להפוך את זה לבית שלישי, בסדר, אבל לא הצלחנו. כן? אז בית שני זה זריקת מרץ. גם הכשיר לה את הדרך. כדי שתוכל לבוא בהדרגה על ידי מהלך מסובך ומסובב אל המטרה העליונה. כלומר, יש פה גם הכנה לטווח ארוך, שמה יקרה בסוף, שהאידאה האלוהית תשוב להופיע בקרבה. בעוצם עוז גבורתה. אחרי שיוכשר העם אל שאיפתו הברורה כי מעולם מוכשנים קדמוניות. זהו החינוך הגדול והארוך של הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו בהמון דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים חדשים גם ישנים, בצירוף דאגת חיי הנצח האישית הפרטית המסייעתה. כלומר, יש לנו פה שאומר, מערכת משומנת, מורכבת מאוד, של הרבה מאוד כלים, שמאפשרת לעם ישראל לעבור את ההיסטוריה, לא רק בתוך צוללת, כדי להתגונן מפני מים רבים, אלא כדי להכין את הדרך לשיבת השכינה בבוא הזמן. האידאה האלוהית, אפשר להמשיך? טוב. האידאה האלוהית, בתור נשמת האומה, הולכת מן הכלל אל הפרט. עכשיו, כאן הרב ייכנס יותר לפירוט ביחס לשאלה של עולם הבא. כן? התחלתם לשאול שאלות על עולם הבא, אז הרב פה מסביר. מה קרה? אז כאן הרב מתאר קודם כל מה היה לפני שדיברו על עולם הבא. כן? מעניין, עולם הבא זה ביטוי שלא מופיע בתנך. כן, מה אתה אומר?
אם עכשיו כל מה שנותנים לאדם זה הפרטיות, וכן, בגלל הלכות, רואים את זה בספרים, למה להנך לכלליות בכלל?
באמת לא חינכו לכלליות. כל ימי הגלות לא חינכו לכלליות. נגיד, החינוך לכלליות הלך והתמסמס, נכון.
ואיזה שאלה, למה היום?
היום זה משהו אחר.
היום
המציאות מכריחה אותנו לכלליות, כי הכלליות חזרה. חזרנו אל עצמאותנו המדינית. כמה מלכות ישראל, אם שמת לב, לפני 60 שנה כבר.
כלומר, כל הפרטיות זה מימי הגלות.
נכון. כל הפרטיות זה שייך לימי הגלות. יהודי שאל את עצמו מי זה הקדוש ברוך הוא, מה הייתה התשובה שלו? נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס. איפה אלוהים נמצא בימי הגלות? הוא נמצא באטליז, שם אוכלים בשר כשר. הוא נמצא במקווה, בבית הכנסת ובבית המדרש, גם קצת בבית הקברות. זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתעניין בכל מה שמעניין את המועצה הדתית. עכשיו, ומה עם פוליטיקה? פוליטיקה? תשאיר את זה לסולטן, תשאיר את זה לצער. זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יהודי דתי. ומה עם אומנות? מה? מיקלאנג'לו? רמברנט? התמאים האלה? תעזב, אומנות לא צריך. מה עם ספרות? תראה תורה. מה עם ספורט? ספורט? זה הגויים עושים ספורט, תרבות הגוף. אנחנו חלושים על הסטנדר. מה עם כלכלה? כלכלת מרקס מתעניין בזה. בסדר? פתאום, לפני 60 שנה, הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, לשנות מהלך. הוא הכניס אותנו למציאות, לא שבמכון מיר מכריחים את האנשים להתעסק בכלל, כמו שאמרת, אלא המציאות חזרה להיות כללית. יש לך צהל, יש לך כלכלה, יש לך משרד החוץ ושגרירויות ישראליות בכל העולם. ואנחנו אפילו מייצאים נשק למדינות אפלות. כלומר, אנחנו הפכנו להיות אחד הגורמים במה שקורה בכדור הארץ, ולא רק לקהילה היהודית הדתית. מובן? אז אין מה לעשות. סימן שהקדוש ברוך הוא היום פועל דרך מוסדות המדינה. ואני אגיד אפילו מילה מזעזעת, אני מקווה שלא תיפגעו, דרך בית המשפט העליון אפילו. כן? עם כל הבעיות שיש לו. זאת אומרת, ריבונו של עולם מתעסק בכל עכשיו. ולכן, אם אתה רוצה להכיר אותו, אתה לא יכול להסתפק בחיים היהודיים הדתיים של קהילה של פעם, עם כל יופיה. של בית כנסת שכונתי, בינוני ומטה. אי אפשר. זה לא עובד. זה כבר, הקדוש ברוך הוא כבר לא שם. הוא גם שם, אבל לא רק שם. בסדר? אני אביא לך, אגב, ביטוי לדבר הזה. לא יודע אם היית, אני הייתי, בקהילות של חוץ לארץ, קהילות יהודיות בחוץ לארץ. אתם מכירים דברים כאלה? קהילות יהודיות בחוץ לארץ? יש דבר כזה, עדיין. זה מוצג ארכיאולוגי מעניין. כמו שיש ההיימיש בפנסילבניה. אז רואים גם את ה... יש שרידים, גם בלפלנד יש עדיין שרידים של... טוב, שני, אז זה קיים. עכשיו, מה שמעניין בקהילות בחוץ לארץ, תפילת שבת בבוקר, על בליינד, בפשטות, 4 שעות. כן? 4 שעות של תפילה, זה כשאין שמחה, כן? אם יש בר מצווה או חתן, זה, אין מה לדבר, שלא לדבר על זה שאחר כך יש גם קידוש, וגם דבר תורה של הרב, ואחרי זה גם איזה שיעור. כן? בקיצור, אדם נמצא 5 שעות בבית הכנסת בשבת, איך? בלי בעיות. במדינתנו הקדושה, התפילה, אם היא עוברת 1:59, כבר אנשים מתחילים לנוע בחוסר נחת ומתחילים לקרוא את כל העלונים, נכון? עכשיו אני שואל את השאלה, וכי יהודי ארץ ישראל פחות צדיקים מיהודי חוץ לארץ? לא, אלא שזה עולם אחר. בחוץ לארץ בית הכנסת זה ארץ ישראל, ויהודי חוץ לארץ הם אוהבים את ארץ ישראל. אז אם כבר הגענו לארץ ישראל, בוא נשאר כמה שיותר בארץ ישראל. אנשים יודעים שארץ ישראל זה גם מחוץ לבית כנסת, אז הם רוצים מהר כבר לראות את ארץ ישראל. טוב. מה? אתה יודע
שייכות כזאת, אני לא רוצה להגיד שייך, אז הוא
בכנסת,
הוא מרגיש
כל
הקהילה
ביחד. כן, כי בחוץ לארץ אין לך כלל להיות שייך אליו. אין לך מילואים. אתה לא יוצא למילואים בחוץ לארץ. בארץ ישראל כן. טוב. טוב, עד כאן להיום. שלום.